שיעור 158, עוז יושובו אויבוב לאהבוסוי, וסיפור נפלא על המידות הטובות של הרב הקדוש רב אביש מפרנקפורט, וסיפור שהתרחש לאחרונה. ארלה, הילד היקר, מחל לחבר שלו, ומה זכה בזכות זה.
בעזרת השם יזבורך, שיעור 158, קוף נויח, קוף נונחס. ממשיכים בעמוד שין עין בייז, סוף חלק השלישי בשער הביטוחם, אחרי שהרב לימד אותנו והדריך עם יהודי נקלע בחיים, שהוא נמצא במצב של אויבוב, סוינוב, חוימדוב, מבקשי ראוסוי, שזה נראה שאין תקנה, איך אפשר להתפטר ממריבות וממחלקת, מצרות. יש לפעמים סיפורים כאלו שיש תחזית שאין מוצא, אי אפשר לצאת מהמבוכה. נכון? מזכיח כאן רבינו בחי בן יוסף, כה יאמר השם, אם אתה רוצה באמת שיהיה שלום, ונזכה להתנהג עם כל ההדרכה שהוא הדריך אותנו כאן, איך להתנהג בעשרת הדיברות שלו, עוז יושובו אויבוב לאהבוסוי. מובטח לנו, כה יאמר השם, שהאסונים לא רק שיפסיקו להיות אויבוב ומבקשי ראוסוי, אלו יושובו אויבוב לאהבוסוי, יהיה אהבה ויהיה שלום ביניהם. זה הבטחה מחזל הקדושים, ואם הוא מבטיח הרבה, זה כך יהיה. תלוי לפי ההתנהגות, האם מדליקים את האש יותר גדול עם נפט או מחבים את זה עם מים. כמובן שיש הרבה ללמוד, הרבה סיפורים בחזל הקדושים, הרבה מדרושים על זה. לפעמים אומרים שכדאי לספר סיפור שזה עדיף מ10 דרשות. נספר כאן על הנושא הזה, יושובו אויבוב לאהבוסוי, שני סיפורים. אחד, סיפור עתיק יומין לפני כמה מאות שנים, זכות קדימה לצדיקים של פעם. הסיפור השני, סיפור מה שקרה בתקופה האחרונה, תוף שין עין טס ותוף שין פי. ובכן, נתחיל עם צדיק שנולד לפני 330 שנים, בתוף נון, נולד יהודי קדוש רב אברהם אביש ברב צבי הירש מפרנקפורט, קראו לו רב אביש לפרנקפורטר. הוא נולד במזריץ', אחר כך הוא היה רב בליסה, ובסוף בפרנקפורט. דווקא עליו אמרו, לא כמו הרבה רבנים שקוראים ספרים, ואומרים עליהם, בצעירותו הוא נולדה כבעל כישרון, הוא בילד מיוחד, וכבר ראו עליו שהוא לגדולות יהיה. לא, על רב אביש לפרנקפורטר לא אמרו את זה, דווקא עליו אמרו שהוא לא נודע כבעל כישרון מיוחד. אבל לקראת הבא מצווה, בימי בחרותו, הוא הרבה מאוד בתפילה ובתחנונים, התחזק באמון וביטוחן, הוא לקח את עצמו ברצינות, וכתוב עליו שאז נפתחו לו שערי תורה, ומאז הוא מאוד נתעלה בתורה ומצווה ומעשים טובים, ובמיוחד במידות טובות ובענווה, עד כדי כך שבצעירותו, בבחרותו הוא זכה, שהרבה שלו, אחד מגדולי הפוסקים, הבי שמואל, לקח אותו לנכד. הוא התחתן עם נכדתו, והוא זכה להיות בחתונה שלו, הבי שמואל, שהוא התחתן בגיל 17. היה חי כמעט 80 שנים, היה מפורסם עם מצוות מיוחדות שהיה לו. היה צדיק רב חנוכנך מלכסנדר, הוא אהב לספר מפעם לפעם את הסיפור על רב אביש לפרנקפורטר, לאיזה דרגות צדיק יכול להגיע. הגאון רב אביש היה נוהג, שהיה מסתובב בין בתי ישראל אצלו בפרנקפורט, לאסוף צדקה לעניים. הוא ידע הרבה בתים שחיים בצמצום, שיהיה מתן בסייסר, ידעו שזה לא בשבילו, וכמובן כשהרב מגיע, אז נותנים לו בעין יפה. אבל בפרנקפורט מפעם לפעם היה גם כן יריד של סוחרים, ממקומות אחרים שהיו מגיעים שם לסחור במסחר, ואז הגיעו אנשים שלא מכירים את הרב. אבל הרב ביקש מכולם, מגיעים סוחרים, עושים שם הרבה כסף, צריכים לתת צדקה ומייסר. אחד הפעמים שהרב מסתובב בימי היריד, אז הוא ידע שכאן נמצאים עכשיו סוחרים, הוא ניגש לאחד הסוחרים, לא מהעיר פרנקפורט, שהוא הגיע שם כדי לסחור, והסוחר הזה היה טרוד באמצע לעשות, לחשוב מחשבות, כל החשבונות, כמה כסף יש לו וכמה יכול להשקיע, במה הוא יקנה, מסתכל בדפים שלו ועושה חשבונות, והראש שלו היה מאוד מאוד עמוק בחשבונות. אבל בשביל לא יודע, הוא נכנס, מבקש צדקה לזכות יהודים טובים עבור עניי העיר. הסוחר הזה מאוד התרגז. מה קורה כאן? באמצע חשבונות הוא מאוד בלבל אותו. כמובן בשגגה, הוא לא ידע שזה הרב של העיר, אז הוא פשוט התחיל לצוק עליו, מה אתה מפריע לי עכשיו באמצע חשבונות? כאן זה הבית כנסת? צדקה עושים בבית כנסת, מה אתה מפריע לי כאן? עכשיו אני צריך להתחיל מההתחלה, תעזוב, רד ממני, צא מכאן, תעזוב. הרב לא ענה לו שום דבר, הוא מקבל את זה, איך יש פתגם ידוע, אחד שאוסף צדקה, צריך לשים בשני הכיסים, בכיס אחד את הצדקה, ובכיס השני את הביזיונות, בסדר. על דעת זה אוספים צדקה, שמפעם לפעם גם יכול להגיע בושות. הרב מתקדם מעלה, הולך לעוד בית, לעוד בית, אוסף צדקה, בסדר, הוא כבר שכח מזה. עובר קצת זמן, שעה, שעתיים, כבר מוכן עם החשבונות הסוחר הזה, הוא רוצה לעזוב את החדר שהוא נמצא, תכלס, ללכת לסחור ביריד, כבר הולך לעזוב את המקום, הוא נזכר שחסר לו המקל שלו המכובד, אז היו נוהגים, שסוחר שיש לו כסף והוא רוצה להראות בחוץ שהוא סוחר עם הרבה כסף שיכבדו אותו, מה הוא יכתוב שלט על המצח שלו שיש לו כסף? אז אם הוא הלך עם מקל כך מצופה בקישוטים, עם פסים של כסף וזהב, או, זה לא הולך סתם אחד שהוא עני ואביון קפצן. הסימן שהוא הסוחר, שהוא סוחר וכך יכבדו אותו. הוא מחפש בחדר שלו את המקל, הוא לא מוצא את זה. כאן ושם זה לא נמצא. פתאום הוא נזכר, רק רגע, מקודם היה כאן אחד מהעניים שביקש צדקה, כנראה שהוא נפגע ששלחתי אותו לא בכבוד וביזיתי אותו, אז בטח הוא ברוגז עליי, והוא רצה לצפוק אותי, אז הוא גנב את המקל. רואים מה ועשה, הסוחר עוזב את החדר, והוא מסתובב ברחובות, כאן ושם, ימינה ושמאלה, קדימה ואחורה, ומרחוק הוא רואה, הנה הוא, אבל הוא לא רואה אותו עם המקל. אז הוא חושב, בטח הוא יחביא את המקל, או שהוא מחר את זה כבר. אז בפעם אחד הוא ניגש אליו, לעיני אנשים, הוא צועק עליו, גנב, גנב, איך אתה מתחצף, מה גנבת ממני את המקל שלי? מה קרה לך? בגלל שאני לא נתתי לך צדקה, אתה כבר מותר לך לגנוב? תחזיר לי את המקל שלי. הבבי של פרנקפורטר לא יודע מה זה מקל, איזה מקל, והוא עושה סימן עם הידיים, ימינה ושמאלה, שהוא לא יודע במה מדובר כאן, מה הוא רוצה ממנו. הוא יתרגז עוד יותר, רצחת וגם ירשת, אתה גונב ואתה עושה את עצמך כאילו שאתה לא יודע, מה? אז הוא פשוט, הוא לא שלט על עצמו, שתי ידיים רחבות, עם 10 אצבעות, הוא פשוט התחיל להקות ברב מכות! גם גנבת וגם תקבל מכות, תחזיר את המקל. הרב מקבל את זה באהבה, הוא לא מגיב, הוא אומר, אני לא גנבתי, ידי לא הייתה במעל. כמה אנשים אמרו לו, מה אתה עושה? מה אתה עושה? תעזוב, תעזוב. נו, הסוחר ראה שלא הולך לו, עזב אותו, מאוד בכעס. הלך ליריד. רבי של קיבל את המכות באהבה, הוא ידע שזה ממתיק דינים, נכון שהוא לא גנב ולא מגיע לו על זה מכות, אבל אם השם נותן רשות שיקבל מכות, אז כנראה זה כפרת אבונות על דברים אחרים, כדאי לו, בסדר. הוא חסך דינים מלמעלה, קיבל את זה והוא שותק, ממשיך הלאה לסוף צדקה. כמה ימים עוברים, יוצא שמועה בפרנקפורט, שעכשיו מגיע השבת, קרוב לחגים, והמנהג כאן כמו בכל העולם, שהרב אומר דרשה, שבת הגודל, שבת שובה, בפרנקפורט היה נהוג שכמה פעמים בשנה, הרב אומר דרשה, וכולם מתעסים בשבת. נו, מגיע השמוע, כולם מגיעים, שבת אחרי צהריים, תלמידי חכמים מתעסים בבית כנסת, מחכים שהרב יגיע, ולומדי תורה, סתם יהודים טובים, ובתוכם הסוחר שלנו גם מגיע לבית הכנסת לשמוע את דרשת הרב. הרב עולה עם התטלית לארון הקודש, מנשק את הפורכס, ומתחיל דבורים חויצים לאבויס איש קודש, הלוכה והגודל ומוסר, עוד מילה ועוד מילה. כמובן בשבת כל אחד נראה אחרת, בפרט עם הרב, עם הבגדים המכובדים, אבל הסוחר מסתכל על הרב בפנים עוד דקה ועוד דקה, והוא שומע את הקול שלו. הוא בהתחלה בספק, אבל מדקה לדקה הוא נהיה בטוח. אין כבר ספק. זהו האיש שנתתי לו מכות וצעקתי עליו ברחוב גנב. אבוי לי, יבואי נשלי לו, מה עשיתי? תחת, פחדים. הלב שלו לא יכול להחזיק מעמד, תוך כמה דקות הוא יתעלף. נו, אי אפשר לדרוש דרשה כשמישהו מתעלף. האנשים שעומדים לידו הוציאו אותו בחוץ, לעורר אותו. הרב ממשיך עם הדרשה, והם עושים בחוץ מה שצריכים, מים, מה שצריכים לעזור לו. עברו כמה דקות, הוא יתעורר, הוא מגיע לעצמו, אנשים שואלים אותו, אלו שהצילו אותו, מה קרה לך, מה כואב לך, מה קרה עם הלב, המוח, מה קורה? ברוב בושה הוא מספר, מה זה מה קורה, בושה וחרפה, אבוי לי, כך וכך עשיתי לרב הגדול שהוא דורש כאן עכשיו, צחקתי וביזיתי אותו בזיון, וגם הרבצתי לו, מי יודע אם יהיה לי כפרה פעם, איך אני אוכל לחזור בתשובה על כזו אווירה גדולה. הוא גם יודע ללמוד, הוא מכיר את הגמרא במסכת שבת דף קוף יוטט, כל המבזה תלמיד חכם אין לו רפואה. אומרים המפורשים, למה אין לו רפואה? אומרים כי המכה שהוא קיבל, זה שהוא כואב לו עכשיו, זהו כפרתו, וכמה שהוא יסבול כל החיים מעכבים, זהו כפרתו. הלוואי שהוא ינצל מזה. נכון, אמת שהוא לא ידע שהוא מבזה את הרב הגדול של פרנקפורט רבאבישל, אך בכל זאת, בפועל הוא פגע בתלמיד חכם, גם בפה וגם בידיים. למה? הוא לא שולט על עצמו, הוא כעס מיד, הוא פסק שהרב הוא הגנב. מי יודע מה מחכה לו כאן עונש בעולם הזה? מה שווה לו כל הכסף שלו שיש לו, אם חזל הקדושים מבטיחים שאין לו רפואה? אבוי לו, הרי זה פחד פחדים, מה עושים? אומר שם לאנשים בחצר, אנה אני בא. היהודים מאוד היו מרחמים עליו, התחילו לנסות להרגיע אותו בדקה לדקה, שלא יתעלף עוד פעם. כמה יהודים טובים אמרו לו, שמע, הרב שלנו הוא בעל מידות גדולות, הוא אדם מיוחד, הוא ענב גדול. שמע, כאן נוהגים שאחרי הדרשה, כולם עוברים, אומרים יישר כוח לרב, והם מתברכים בגוד שבס. אתה תעבור איתנו, כולם ביחד, תעבור גם כן בתור, ואז יהיה לך הזדמנות לבקש סליחה מהרב. הסוחר רוצה להציל את עצמו, כך הוא עשה, אחי הדרשה, עומד עם כולם בתור, מלא בבושה, חרטה ופחד, מי יודע אם הרב יסלח לו. הרב עומד במקומו, במזרח, כולם עוברים, אחד אחד, איש הכוח, ג'אבס, פתאום הרב מרים את העיניים, הוא רואה שעוד כמה אנשים, הסוחר הזה, הוא עומד כאן, הוא לא ידע עד עכשיו שהוא היה כאן. הוא שם לב שהוא מתקרב אליו, הרב עוזב את המזרח והוא רץ לסוחר הזה, וברוב ענווה הוא אומר לו, תאמין לי, אני אומר רק את האמת, מכירים אותי שאני לא שקרן, כאן במקום הקדוש הזה, אני מבטיח לך, אני לא גנבתי את המקל שלך, אני בכלל לא יודע מה זה המקל ואיפה זה נמצא, תאמין לי, תאמין לי. אף אחד לא התכונן לזה. הסוחר הזה, על זה הוא כבר לא חשב, שהרב יחשוד בו עכשיו שהוא עוד רוצה להרביץ לו, אז הוא בא להתנצל לפני זה שלא ירביץ לו כי הוא לא הגנב. על הנבא כזה הוא כבר לא חשב. כמובן שהסוחר נפל לרגלי הרב, והוא התחנן בבכי, אנא, אנא, מחילה סליחה כפרה שהרב לא יקפיד עליו. הרב הרגיע אותו, תאמין לי שבשעת מעשה כבר לא הקפדתי עליך, דנתי אותך לכסחוס, הכל בסדר, תרגיש בנוח, מחול לך, הכל בסדר. הציבור, כמה שידעו שהרב שלהם הוא בעל מידות טובות, התפעלו מעכשיו עוד יותר. איזה דרגה רב יכול להגיע? הוא לא חשב בכלל שמכל התלמידים שהאזינו לדרשה הנפלאה שלו, שאם הוא ירביץ לו, אז הם יעצרו. הוא בכלל לא חשב על זה. אז הוא הלך להתנצל עוד לפני זה שהוא לא הגנב. הסוחר למד לקח. אחרי שבת, כמובן הסוחר הגיע לבית הרב להתפייס עוד, והוא השאיר סכום כסף הרבה מאוד לצדקה למתן בסתר, והבטיח לרב שבזכות המידות הטובות של הרב, הוא מקבל על עצמו ללכת בדרכיו, לא להחליט על המקום, לא לכעוס, לא לפגוע, לדון לכף זכות, וכמובן הרב עם המידות שלו הטובות, הוא מחל והוא סלח בלב שלם ובברכת הצלחה. זה סיפור ידוע עתיק יומין שכדאי לדעת שאפשר להגיע למידות טובות. ולסיפור השני שקרה בתקופה האחרונה. מספר יהודי שאי אפשר להגיד את שמו אף על פי שמכירים את המשפחה, משפחה מכובדת וטובה מאוד, אבל בגלל שיש כאן עוד אנשים שמאוהבים בסיפור, אז כמובן שאי אפשר להגיד את שמו. אבל השם והמשפחה שלו מתחילה באלף, אז נקרא לו כאן יהודי בשם אלף אלף. יהודי יקר, קרוב לגיל 40, אחרי שהוא חיכה כמה שנים אחרי הנישואים לילדים, ברוך השם, יש לו בבית זרע ברך השם, בית עם ילדים, ומאז, לפני שנתיים הוא אומר, שיצא לאור עולם קו ההשגחה הפרטית, הוא מספר סיפורים מתוך הקו לתלמידים שלו בחדר, וכן בסעודות שבת וחג הוא מספר לילדים שלו בבית סיפורי חיזוק גם מהגיליונות של קו השגוחה, גם מהקו, ובמיוחד הוא משתדל לעשות עסק שלם בעניינים של בין אדם לחברו, וברוך השם הוא אומר, יש השפעות טובות בהתנהגותם. וכאן לסיפור שלנו, מספר א' א', הבן שלו הבכור קוראים לו ארלה, אהרון. הוא עבר ניסיון מיוחד בחודש מנחם אב תשע"ט לפני 9 חודשים. אז הוא היה בגיל 11 פלוס. מכיוון שאין לימודים בחדר בשבועיים של חודש אב, הוא משתתף בישיבת בין הזמנים לכמה שעות ביום, יחד עם עוד 150 ילדים כי נרבו. בשבוע הראשון עורכים להם הגרלה על כמה פרסים לקראת סוף השבוע, מי שהתנהג טוב והגיע עם שמירת הזמן ולמד. וכן, בסוף שבוע השני, שהוא כבר ממש סוף חודש אב, עוד הגרלה שרק 10% מהילדים אפשר לזכות בפרסים, 15 פרסים. והנה, ביום האחרון, הכינו כבר לעיני כולם לפני הלימוד את המתנות הגדולות שתקף יהיה ההגרלה בדרגות שונות, ועל כולם עומד לו בכבוד על הבימה הפרס הגדול, משהו מיוחד שילד אחד יזכה בפרס הגדול. כמובן שכל ילד יש לו חשק לזכות בפרס הגדול והיקר, וכן גם הרלה שלו כמו כולם. הילדים מתכוננים, וכדרכם של ילדים מנחשים מי הוא המאושר שיזכה בפרס הגדול, איזה שמחה יהיה כאן בבית מדרש ובבית שלו וכולי וכולי. מספר האבא של ארלה, יש חבר לבני שמפעם לפעם מציק לו בביטויים שונים, ולפעמים זה מגיע עד ידיים, גם בצביטות וכדומה. ההורים ידעו מזה שהבן שלהם ארלה סובל, ולא היה ביכולתם לקבל עזרה מהחדר. הוא מסביר לי, קצת כואב, אבל זה המציאות. הילד המציק לבני ארלה הוא מהמשפחות המיוחסות של התלמוד תורה, ולא כדאי להתלונן, עדיף לי לשתוק. אבל בכל זאת הורים צריכים לעשות משהו. כשהורים יודעים שיש להם ילד במצוקה, מה עושים? ראשית הוא אומר, מתפללים על העניין. תפילה זה יכול לעזור. ושנית, הוא מספר להם סיפורים ודברי חיזוק על מידות טובות ועל גודל מעלת הוויתורים. ובמיוחד הוא מספר כמה אנשים זכו לישועות גדולות על ידי שזכו להיות מהנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים. כך עוד ועוד, והוא מחנך אותם, ויש לו אינטרס לשים דגש על עניינים שבלעדם לחברוי. וברוך השם זה משפיע. מספר האבא, הפעם בסוף חודש אב, הילד המיוחס מכריז ליד כמה חברים בישיבת בין הזמנים, לא ידוע מי יזכה בפרס הגדול, אבל אלה בטח לא יזכה לפרס הגדול. א', כי הוא לא שווה את זה. ב', כי זה לא כבוד לפרס המיוחד והיקר לשכון בידיים של ארלה. זה מגיע לילד יותר טוב שיעריך אותו. וכך עוד כמה וכמה עקיצות עם צחוקים, ילדים שומעים, נו, מה לעשות? והכל על חשבון של ארלה בין החברים. הדם של ארלה זה לא מים. ארלה שומע, מנסה בכל כוחו לשתוק ולשתוק, להבליג עוד ועוד. אבל הפעם הוא הרגיש שהוא עומד בכל רגע להתפרץ בבכי. לא נעים לו מהחברים לבכות לעיני כולם כשכולם שמחים כאן. אז פשוט רצה להציל את עצמו רגע לפני, הוא קם ועזב את ישיבת בין הזמנים ורגליו מוליכות אותו ללכת הביתה. הולך לו ארלה לאט לאט, מהלך מהישיבת בין הזמנים עד הבית שלהם, זה מהלך של 20 דקות. בהתחלה היה ארלה מאוד שבור ורצוץ, אבל תוך כמה דקות, במקום לבכות ולהישבר, הוא נזכר בסיפורים שאבא מספר בשולחן שבת על ענייני ויתור ובין אדם לחברו, ואז הוא נזכר בסיפור המיוחד שסיפרו בקו השגוח הפרוטיס משיעור 88, סיפור על ילד יחיאל ניסן עם מכנסיים קרועות שהחברים שרו והיה לו הרבה בושות, והסוף היה שהוא פעל ישועה לאח שלו המבוגר שהיה גם כן צריך רפואה, שהוא התארס עם הבת של המשגיח. אפשר לשמוע את הסיפור בשיעור 88, וזה היה מיד אחרי זה, כי הסיפור היה בתזבוב סיוון, זה סופר, וזה השאיר עליו רושם מיוחד שהוא גם שמע את זה בקו, וגם האבא סיפר את זה בשולחן שבת, והאבא עשה מזה עסק שלם. זה השאיר עליו רושם חזק מאוד, וארלה התחיל לחשוב בבחינת מתי אבוא לידי והקיימנה גם אני. הוא התחיל לעבוד על עצמה בדרך כמה דקות, והחליט באמצע, אני מוחל בלב שלם לחבר שביזה אותי ברבים, ואני מקבל על עצמי לא להגיד לו שום דבר מזה, כי אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך יודע כל מעשי בני אדם וכל מחשבותם, ואני מוכר לו, ופתאום הוא נהיה כל כך שמח בהזדמנות זו, והתחיל לחשוב, אולי בזכות זה שאני מוכל וסולח, מי יודע? אולי בזכות הוויתור, השם יזכה אותי בפרס הגדול, אולי ואולי. וכך הוא הולך עם הרגשה טובה, מדבר לעצמו בשמחה, והגיע הביתה עם מחשבות טהורות ובשמחה, שהוא זכה להתגבר ולסלוח לחבר שביזה אותו בבושות בין החברים. האמא שמעה מכל הסיפור, מתוך התרגשות היא נתנה לו כמובן דברי עידוד כמו שאמא צריכה לעודד, והיא אמרה לו בשמחה ובדמעות, אשריך בני ארלה היקר שזכית לעמוד בניסיון ולעשות נחת רוח לבורא העולם. וכך מסתובב לו ארלה בבית בהרגשה טובה ומרוממת. טוב לו מאוד, הנה, האמא מאוד מרוצה. ופתאום מגיע צלצול בטלפון, מתקשרים מישיבת בין הזמנים, וצועקים בקול רעש גדול עם מחיאות כפיים, ארלה, איפה אתה? זכית בפרס הגדול. תחזור מהר, כולם מחכים לך, תבוא, תבוא, נו. ארלה לא עונה בטלפון מרוב התרגשות, כי רק הוא והאימא יודעים כמה כוחות נפש זה עלה לו בשעה האחרונה. אך מצווה גוררת מצווה, אחרי קצת מחשבה, התנא אומר במסכת עובד, שמצווה גוררת מצווה, ארלה החליט שהוא לא רוצה עכשיו להגיע, כי החבר שהוא בייש אותו, יקנה בו ויפגע, למה הוא כן זכה לפרס המיוחד. לאיזה דרגה יכול להגיע ילד בסייעת דשמיא? אמרו לו החברים בטלפון, לא, 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 החבר נביא השקר שאמר נבואה עליך שאתה לא תזכה בפרס, מיד כשהוא שמע שהארלה זכה, מרוב בושה וקנאה, גם יחד הוא עזב מיד את המקום, הוא כבר לא נמצא כאן, אתה יכול להגיע. איזה התרגשות ושמחה הייתה בבית כשהביא ארלה את הפרס הגדול. אבל העיקר, ההורים שלו ברכו אותו ועודדו אותו שהפרס העיקרי זה לא זה הדבר הגדול הגשמי. יש יותר מזה. הנחת רוח שזכית לעשות לבורא עולם בזה ששתקת וויתרת לחבר, זהו השמחה הגדולה שלנו. ארלה, תזכור בכל ימי חייך, כלל גדול יהי בידיך, מוויתורים אף פעם לא מפסידים, רק מרוויחים. הרווח הרוחני זה הרבה הרבה יותר מההפסד הגשמי. כולם מרוצים, כולם שמחים, ועד כאן פרק א'. עובר כמה שעות, ארלה ממשיך לחשוב עוד. היה היום עסקה טובה? גם ויתרתי, גם זכיתי בפרס. ההורים שמחים, כולם מרוצים. התחיל לחשוב מתי יבוא לידי עוד כזה הזדמנות. הסיפור השאיר עליו כזה רושם טוב. פתאום נופל לו רעיון. רגע, מה עם כל הפגיעות שהוא פוגע בי כבר שנתיים? הרי יש לי לב קשה עליו. הוא עוד לא ביקש לי אף פעם סליחה. אכן, אני עוד לא סלחתי לו עד היום. איך אפשר לסלוח ילד שהוא פוגע עוד ועוד ועוד בהפסקת הצהריים, באוכל, בלימודים? לא עשיתי לו שום דבר והוא פוגע בי. למה? ככה. האף שלי לא מצא חן בעיניו. לא סלחתי לו עד היום. אז הוא מתחיל לחשוב עליה. אם זה עסקה כזה טובה, אולי כדאי לי לעבוד על עצמי ולסלוח לו על הכל. נזכה לעשות עוד נחת רוח לבורא עולם, ומי יודע, אולי נזכה לעוד משהו דבר טוב מיוחד. וכך ממחשבה למחשבה ממשיך לחשוב עוד ועוד, עד שארלה קיבל כוחות, החליט בלב ואמר בפה מלא, היום הרי יום כיפור קטן, עת רצון גדול, יום חמישי האחרון של חודש מנחם אב, ערב ראש חודש אלול, הרי אני מוחל מחילה גמורה לחבר שלי פלויני על כל הפגיעות של שנתיים. אין לי שום טענות עליו ושום שנאה. אבל ריבונו של עולם, אני צריך את העזרה שלך. עזור נא לי לשכוח מזה. היצר יכול להביא אותי שאני כן יעבור על המידות ואולי אני כן יפגע בו חזרה. ריבונו של עולם, מתחנן ילד תמים וטהור, עזור לי לשכוח מזה, כי אני מאמין שכל מה שאבא שלי מספר בשולחן שבת, הכל לטובה, גם זו לטובו. כל פעם אבא שלי מספר לנו סיפורים שכל מה דוד רחמונו לטבובי. אני שומע כל כך הרבה כבר שנתיים מאבא שלי, הוא מחנך אותנו למידות טובות, אבל לוותר על שנתיים של צער ועוגמת נפש, ביזיונות בין החברים, זה לא קל, בכלל לא. אבל זה כדאי, אולי נעשה עסק טוב. מתחיל לחשוב איזה עסקה אפשר לעשות כאן. לפני כמה חודשים מספר האבא א' א', אחד השכנים בבניין נולדו להם תאומים בן ובת. כמה תשומת לב הם קיבלו מכל השכנים. השכנים הטובים הביאו להם ממתקים, אוכל מוכן למשפחה, ארוחת ערב, ארוחת צהריים, אוכל לשבת, מתנות וקישוטים, ברכות על הקירות. היה כל כך שמח, גם שלם זוכור, גם ברית, גם קידוש. ממש כל כך שמח בכל הבניין. ילדי הבניין עוזרים להם בשעות הערב. אהלה, הלב שלו נמס. למה רק להם? לנו כל פעם אחד אחד. אני גם רוצה בבית שלנו תאומים. אהלה לא מתפשר בפחות. הוא פשוט ברצינות התחיל להתפלל ואמר, ריבונו של עולם, אני מצידי מוחל וסולח לחבר שלי על כל הפגיעות של שנה ועוד שנה, שנתיים. אנא ממך, תן לנו מתנה של תאומים, כולנו נשמח, זה יהיה מתנה גם בשבילי, גם להורים. הוא פשוט התחיל מדקה לדקה לדבר עוד ועוד, והתחיל לרקוד משמחה על העסקה הנפלאה. ההורים שומעים שהוא כל כך שמח, פתאום שמעו מה שהוא מדבר שם, מה קורה כאן. מספר לי האבא, הוא פשוט, הוא והאימא, התפרצו מצחוק נורא, לא הפסיקו לצחוק, רק זה חסר לנו עכשיו בבית. 7 ילדים, ברוך השם, שהבחור בן 11, הקטן בן 2, 9 נפשות, ברוך השם, ב3 חדרים קטנים, ויש להם כבר הכל בחיים, הם מסודרים כבר עם הכל, רק דבר אחד חסר להם כאן, תאומים, מושגים של ילד. איך אומרים חכמי המסורת? ביידיש אומרים, אייד טראכט, אייד נלאכט, דרי בישטרמאכט, ונאישו אברכט. זה חרוזים, היינו דעם ראישה. התרגום, יהודי חושב, ואשתו צוחקת, הריבונו של עולם הוא עושה את שלו, הוא מביא ישועה. האבא לא מפסיק לצחוק, והוא אומר בשמחה והוא צועק, מזל טוב, האושר הגיע. בספירת העומר תשים פי נולדו לי תאומים הבן עם הבת. התאומים הראשונים בכל המשפחה שלנו משני הצדדים. קח לך שלם זוכר, קח לך ברית, קח לך קידוש, ליהודים מויסו אוירו ושמחו, לייבדיקינשטטל, ספן ושמח. ההורים החליטו שצריכים להנציח הסיפור בזכר מיוחד, מכיוון שהתאומים נולדו בריאים ושלמים ברוך השם על ידי עשיית שלום. זה המציאות. וכן ממשיך לספר א' א', בסייעתא דשמיא, השם עזר שבראש חודש אלול מיד אחרי זה הם נכנסו, הבן שלו ארלה, יחד עם החבר, למלמד חדש, בכיתה יותר גבוהה, מומחה מיוחד, איש טוב לב עם הרבה יראת שמיים. מספר האבא, אלף אלף, שהוא מכיר אישית את המלמד החדש, טוב מאוד. אז הוא ניגש אליו, סיפר לו כל מה שעבר עד היום על בנו. המלמד לקח את זה, הסיפור בידיים כאישי, וברוך השם טיפל בעניין, וחסל סדר המריבות והפגיעות, ובחסדי השם נהיה שלום על ישראל. אין מריבות, הכל בסדר. וכן, הוא מוסיף עוד משהו מיוחד. כבר כמה שנים, לצערנו הוא אומר, שאחת השכנות לא מדברת עם אשתי, בגלל שטויות והבלים. היהודי היקר מספר, שכל יום ויום הוא היה מתפלל שיהיה שלום ביניהם. הם כבר ניסו בכמה דרכים לעשות שלום ולא הלך. הוא החליט רק השם יתברך לבדו יכול לעזור כאן. הוא, כשהתאומים הגיעו הביתה בשעה טובה ומצלחת, כל השכנות הגיעו לשמוח יחד עם השכנה היולדת. הוא, יחד איתם, הגיעה גם השכנה היא שהייתה במריבה כמה שנים, וגם הביאה מתנה, פשוט נהיה שלום על ישראל. אומר האבא, אם אנחנו זכינו לכל זה, החליטו החלטה טובה שיזכר לטובה לעולם, שמלוותר רק מרוויחים מתנות. וכך הם החליטו, ועומד בהתרגשות בברית בשמחה. הרב אומר עם הכוס יין ביד, אלוהיכינו ולכי אביסינו, קיים את הילד הזה לאוביו ולאימוי, ויקורא שמוי בישראל. אבא אומר בקול, יוסף שלום. ישמחו ויוצא חלוצוב וסוגי לימוי בפריבית נוח כתוסוב. זה הקוטון יוסף שלום גודוי ליה. הוא נולד על ידי שלום, נולדו תאומים ומתברכים שיוסיפו עוד שלום ועוד שלום אצלהם ובכל בתי ישראל. וכשם שנכנס לבריס, כניכונס לתוירו לחופו ולמעשים טובים ונועים הרומן. מזל טוב, עלינו לשבח לאדון הכל. נו, שנה הבאה שלישייה, מי יודע? אצל כל היהודים בשמחות ונעימה אמן.
השיעור מתוך קו השגחה פרטית. ניתן לשמוע שיעורים וסיפורי השגחה פרטית בקו השגחה פרטית. מספר הקו מישראל 02-30-11-300, 02-30-11-300. מארצות הברית 1-6-4-6-5-8-5-2-9-7-9. מאנגליה 03-30-39-00-48. מבלגיה 323-3-6-9-6-7-6-6.